אנחנו עכשיו נמצאים בשלהי ההסבר של הגמרא במסכת פסחים בדף מבית עמוד א', תנו רבנן, כל תלמיד חכם הרבה סעודתו בכל מקום, ואז יש רשימה שלמה של תוצאות שאותו תלמיד חכם, בגלל שהוא אמנם לא עושה עבירה הכתובה בתורה, אבל יש משהו מאוד מהותי בכך שהוא מצוי אצל עולם הנהנתנות, אצל עולם הבילויים, אצל העולם שהוא חוץ תורני. ואז ראינו את הבית, ראינו את אשתו, ראינו את גוזליו, את ילדיו, ודיברנו ביום שלשום. אתמול. זאת אומרת, זה יהיה כי ברגע שמשתנה את שיעור, כל העולם מתהפך לו לגמרי, כבר לא יודע שום דבר. אני אעשה... כן, אז אתמול ראינו שהנושא של השכחה הוא מאוד משמעותי. שכחה מבטאת את הקשר שלי לדבר, ולמדנו כל מיני דברים, גם במובן של הפיתוח האישי, שאני רוצה לזכור משהו, אני מתרכז. כשאני מתרכז, אז אני מתחבר. כשאני מתחבר, אז זה נמצא בתוכי. ממילא אני לא שוכח, ראינו את הדוגמאות מבחינת הלוחות הראשונות, הלוחות השניות. דיברנו על התינוק ששכח את לימודו כאשר הוא יוצא מהבית, בטן, כי הוא נפגש עם העולם של הרעשים החיצוניים. אז מנה בהתחלה זה רק סגולי, הוא רק שומע בלי להבין. זאת אומרת, העולם הוא לא מצליח עדיין להגדיר אותו, אבל עצם המגע הראשוני הזה עם העולם, הוא כבר מביא אותו בתור מישהו שעומד מבחוץ וצריך לחבר את הדברים. זה מה שראינו, וזה מה שהגמרא אמרה, תלמודו משתכח. עכשיו אנחנו נמצאים בעמוד כף, בעמודה הימנית, בחצי השני למטה. ואמר תלמודו משתכח בעבור שהוא נוטה אל החומרי, בוודאי משתכח ממנו התורה. יופי, עד כאן, הוא לא יאריך כאן בדבר הזה יותר מדי, זה אצלו היה דבר פשוט, ודאי, אבל במקומות אחרים במערל הוא מעריך בזה הרבה. זאת אומרת, זה לא שהוא פותר עצמו מלדון בזה, פה הוא מוצא לנכון לומר, אתם בטח מבינים את הקטע. בסדר, בעזרת השם, מקווה שמשהו הבנו. עכשיו החלק הבא, מה כתוב בגמרא? ומחלוקות רבות באות עליו. מה זה מחלוקות רבות באות עליו?
לא מסכימים איתו,
פה הוא רב עם זה, פה הוא רב עם זה, פה ככה. מה זה, מה אתה אומר?
קשיים,
זה לא יותר מקשיים, כאן זה קשיים ספציפיים. מדובר על כך שהרבה חולקים עליו. כל הזמן יש עליו מחלוקות. הוא אומר משהו, אז מישהו יגיד הפוך. הוא רוצה לעשות איזה פרויקט, אז מישהו אחר לחטוף לו את הפרויקט. ודאי שבאופן כללי זה, בגדול זה המון קשיים. אבל יש לאדם לפעמים קשיים בגלל שאני לא יודע, המשימה היא מאוד מאוד כבדה. זה לא קשור. כאן הנקודה היא מחלוקת. הוא אומר, לא מקבלים אותו. מדובר על תלמיד חכם. שהוא לכאורה צריך לומר את דבר השם, שזה, בין אם זה דבר מוחלט, ובין אם אפילו אנחנו מכירים את המחלוקות שיש בין תלמידי חכמים. יש לפעמים מחלוקות בין תלמידי חכמים, נכון? קורה משהו כזה. יפה, בדיוק, זאת מצוין. זאת אומרת, יש מחלוקת, מחלוקת של שם שמיים, מחלוקת של לברור האמת, מחלוקת היא שעליה כתוב שאת והב בסופה. נכון? לדעי בסופה, כך כתוב. מה הכוונה? שני תלמידי חכמים שמתווכחים זה עם זה, הם נדמים כשני אויבים, כן? אבל את והב בסופה, יש להם אהבה בסוף. זאת אומרת, בסופו של דבר, המחלוקת היא מחלוקת שהיא קיימת, אבל זה לא מה שכתוב כאן. כאן מדובר על מחלוקות רבות ללא פתרון. זאת אומרת, מורידים אותו בעצם מאותו בר סמכה, לומר את מה שהוא אומר. זאת אומרת, בכלל חולקים עליו, לא מקבלים את מה שהוא אמר בצד העקרוני, לא כמחלוקת עניינית על זה שהוא נושא. למה? מה זה קשור? למה אם אדם לא הולך לאכול סעודות רשות, למה מחלוקות רבות באות עליו? מה אתם אומרים?
זה כמו ששתי אנשים מדברים, ואז בא מישהו שלישי שלא קשור לשיחה, ואז הוא מתערב, מתחיל להתערב בנושא של הוויכוח, ואז הוא אומר, איך פה, אתה לא קשור אותך, אתה לא מקובל למה שהנושא שאנחנו מדברים עליו. אז אדם שלא מקובל לתורה, הוא מתחיל כל המסעוד הרשות, אז הוא מציע טענה, אבל הוא נוכל לו בדיבור, כאילו...
נפלא, אתה אומר, הבן אדם לא מחובר בעצם למה שמדובר. מי מרגיש את זה? האדם או המתווכחים או האלה שעכשיו שותפים בדיון? הוא לא מרגיש את זה. הוא בטוח שהוא אומר, יכול להיות שהוא מרגיש, אבל זה לא הצד גם בן אדם. הצד החזק זה שמסביב מרגישים מדובר פה בן אדם שלא מחובר לקטע. בסדר? למה? אבל הוא בסך הכל הלך לאכול סעודות רשות, לא הבנתי. לא הבנתי, בפלוני הלך, לא יודע, לקנות פה במדיצ'י משהו, גמרנו, אומר עכשיו כולם חולקים עליו היום ולא מבינים מה הוא עושה כאן בבית מדרש.
פעם אחת.
נכון, לא מדובר על פעם אחת, את צודק, מדובר על מי שרגיל, אין ספק בזה. וגם לא מדובר על זה כמו שדיברנו, ונזכיר את זה כל פעם, שלא נצא פה מהלימוד שלנו מבועלים, שאסור לנו אף פעם לעשות דבר שהוא לא דתי. זאת אומרת, כל דבר שהוא רשות, לא, אין דבר כזה. הם דיברנו על חדר כושר בבוקר, נכון? לא לחדר כושר, מה זה? זה תלמיד חכם שהולך לחדר כושר, חס ושלום. נכון? כשמדובר על דבר שהוא לצורך בניין, לצורך בניין האדם, שיהיה מלא וגדוש בכוחות כדי להתקבל וכדי לקבל תורה. ודאי, לא מדובר על הפרקטיקה. מדובר על אדם שיש לו איזו מחוברות לסוג מסוים של אקלים, מסוג מסוים של הנהגה, שהיא הנהגה מנתקת. אז למה באמת הם מרגישים את זה? מה הם מרגישים? הדוברים מסביב שמתווכחים אחד עם השני, כשבא לפעמים, כמו שאביב אומר כאן, הוא בא עכשיו להתערב או לתת את דעתו בשיחה. מה הם מרגישים האנשים הללו? שהוא לא מבין, נכון? ככה אמרת. הוא לא בעניינים, הוא לא מבין, אבל הוא דיבר על המילים שהם מדברים. זאת אומרת, הוא גם אומר מילים.
לא,
לא בטוח שהוא לימד אותם, לא דובר על אדם שמלמד. זאת אומרת שהוא... מה בו לא מבין את התוכן? הוא אדם אינטלקטואלי מדרגה ראשונה, הוא מבין טוב מאוד. מתווכחים על לא יודע על איזושהי סוגיה, והוא יש לו כל מיני אמירות להגיד, מה רע? מה?
זה לא אותו בן אדם.
זה
לא
אותו
שאתה שם לב לבן אדם שהוא
השתנה, אבל הוא לא שם לב. אתה אומר לחבר שלו, אתה אומר לחבר שלו, לא, הוא משהו השתנה. זאת אומרת, אתה אומר זה בעצם, יפה, זאת אומרת, אתה אומר שבגדול, מה שכאן מדובר על אותו תמיד חכם שהוא עוסק בדברים כאלה, בעצם הוא עבר לעולם אחר. הוא עבר לעולם אחר. התודעה שלו בנויה אחרת. הוא כבר לא מחובר אל הדברים השורשיים העמוקיים, אלא הוא יודע אותם אולי. כלפי חוץ זה נמצא, כלפי באיזושהי רמה של יכולת להציג את הדברים. אבל הוא עצמו כבר נמצא במקום אחר. ומה שבעצם יוצר דינמיקה של התחברות בין בעלי מחלוקת, מחלוקת בצד החיובי של הדבר הזה, מה זה? ההתחברות המלאה לנקודת השורש. אתן לכם את הדוגמה המפורסמת, מישהו הצביע אבל תכף בשנייה, רק נסיים את הדוגמה המפורסמת, או אפילו נגיד, נתחיל את זה לא בדוגמה, אלא באמירה המפורסמת. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. נכון? תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. כמו שאמרו פעם, שזה הוכחה שבתנ״ך יש חוש הומור. תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם, הלאה, יש פה איזה ציניות יפה. אבל האמת היא, זה לא, אמרנו שהתורה בנויה ככה, שנאמר, ורב שלום בנייך. כולנו מכירים, ודאי שאם לא, אז כדאי להכיר את הפירוש של הרב בעולת ראייה לתלמידי החכמים מרבים שלום בעולם. מה אומר הרב? איך יכול להיות? מה זה להרבות? הרבות זה לשון כמותי, יש הרבה שלום. מה במה? בזה שיש מחלוקת? איך יכול להיות? מה זה יש מחלוקת? יש הרבה שלום. ולמה פה שמילה הרבה? יש מחשלום הוא דבר אחד. אז אומר הרב, שם הוא נותן לנו ממש הנחיה מאוד 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 יפה, כדי להבין מה זה הדינמיקה של המחלוקת. איך נוצר מצב של מחלוקת? ואז אני אדגים את זה, לכן על פי דוגמה, שהיא דוגמה שמופיעה ברב ברמז, אבל בפסוק היא מופיעה, שנאמר ורב שלום, בנייך. אל תקרי בנייך, אלא בונייך. בוא ניקח את הבנאים. חושבים עכשיו לבנות בניין, בסדר? בבניין הזה יש הרבה בעלי תפקידים. יש את הבנאי, יש את הזגג, יש את הרצף, יש את הצבאי, יש את האינסטלטור. יש עוד כמה דברים בטח, נכון? יש פה ושם, יש הרבה דברים. עכשיו תארו לעצמם, כל החבורה הזאת של בעלי המקצוע יושבים להם באיזושהי ישיבה, והישיבה היא איך מחלקים את התקציב בשביל לבנות את הבניין. כי לבניין הזה יש בסך הכל תקציב נתון. יבוא בעל זה שמתקין את הזכוכיות, אומר, את כל התקציב אליי. למה? כי בלי זכוכיות אף אחד לא יגור בבית הזה, הרוח תיכנס, הגשם ייכנס, חייבים. בא הרצף, אומר, מה אתה רואה? כל התקציב אליי. למה? בגלל שבלי זה, וכו' וכו' וכו', אתם מבינים את העיקרון. במילים אחרות, מה צריך שיהיה כדי שבסופו של דבר ייבנה הבית הזה? מה? כולם, אבל אם זה כולם, אין תקציב לכולם. אין תקציב הרי לכולם, התקציב הוא מוגבל, לא אפשר להביא. כל אחד חושב שצריך לקבל כמה...
אנשים חושבים על עצמם.
זאת אומרת...
חושבים לשורש שצריך
שיהיה
בית.
מעולה. זאת אומרת שאם יש נקודת כיוון למחזון, איפה אנחנו רוצים להגיע? מה כולנו? כולנו שליחים של מה? כולנו שותפים במה? אם אנחנו קוראים, ובעצם החזון שלנו הוא שונה, לא נגיע לעמק השווה. כי אין לי עניין לתת לך. יש עניין לתת לי, כי אני רוצה את החזון הזה. שלי. זאת אומרת, אני רוצה שיהיה הרבה מאוד, יבוא לידי ביטוי איזה, שאני אבוא, אבל אם החזון הוא משותף, וזה הרי ככה בנוי, למשל, תקציב המדינה, אם הוא, בואו נזיז את הפוליטיקה, לגופו של עניין. צריך גם משרד הבריאות וגם משרד הביטחון, נכון? וגם משרד השיכון, נראה לי, דוגות צעירים צריכים בית, נכון? נכון? אין ספק. בהחלט. זאת אומרת, צריך כאן איזה מה עושים בתקציב המדינה. אומרים, כולכם צודקים, אבל עכשיו אנחנו מה נעשה? נעשה רב שלום, ניקח את השלום שלך, זאת אומרת, את האמונה שלך, שם שלך, אל תקריא בנייך, סתם כל הבנים, כל אחד בא לוקח מה שהוא רוצה, אלא בונייך, אתם בונים פה מפעל. מפעל זה יכול להיות גם כן סוגיה שדנים עליה, זה גם יכול להיות איזה מפעל. שכל אחד דן, ואז יש כמה צדדים לכל דבר, ומה עושים? מגיעים לעמק השווה מתוך ראיית המכלול מצד אחד, ומצד שני מתוך נתינת מקום לכל פרט לבוא מקסימום לידי ביטוי בתוך המבנה הכולל הזה, נכון? זה נקרא מרבים שלום, מרבים הכוונה, אומר הרב, שאתה תסתכל על זה מתוך לגיטימציה להרבה. הרבה פעמים חושבים, וככה מתחיל הקטע הזה ברב, שהשלום לא יושג אלא אם כן יש שוויון מוחלט בכל הדעות ובכל הפעילויות. זאת אומרת, כולנו מעתיקים אחד מהשני, כולנו אותו דבר בדיוק. אומר הרב, לא, השלום יושג רק על ידי רב שלום בנייך, אתה שומע כל אחד, אתה נותן לכל אחד את המקום שלו, אתה רואה את זה אל מול המכלול, ואז אותו אדריכל, או אותו קבלן, זה שאחראי להיות בעצם המאגם של הכל, הוא נותן לכל דבר את הכיוון שלו. זה נקרא רב שלום בנייך. זה מחלוקת שבסופו של דבר היא נמצאת בתשתיתו של העולם. זאת אומרת, העולם בנוי על מחלוקת. למה אני אומר את זה? שעולם בנוי על מחלוקת. כל המשנה, אבל כל מחלוקת שהיא לשם שמיים. מסביר המהר"ל, לשם שמיים זה כמו עומד השמיים. מאיך מורכב השמיים, לפי עולמו של המהר"ל, זה אש ומים. בואו נגיד את זה בלשון שלנו. כל אטום בחומר מורכב מפלוס ומינוס. אם לא יהיה מתח בריא בין הפלוס לבין המינוס, מה יקרה? פיצוץ. נכון? לעמם, בגלל שאם הכל יהיה רק פלוסים, פח, הכל הולך ומתפרק, הם דוחים אחד את השני, נכון? אם יהיה רק המינוסים, גם יתפס, נכון? אני צדק? בערך? שמה? לא יתפסה, אבל ידחה. דומים דוחים אחד את השני, נכון? אז אתה עכשיו תוציא את המינוסים, פתאום כולם מתפזרים. כי צריך את המינוס שיאזן. זאת אומרת, האיזון הוא גם באטום. זאת אומרת, בבחינה הזאת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, כלומר, לשם בניינו של עולם, סופו להתקיים. מה זה להתקיים? לא שימצאו את הפתרון ויבטלו את המחלוקת, אלא להתקיים עד עולם, ככה זה. וכשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שניים. כן, עכשיו שאלות, רציתם לשאול כמה דברים, כן.
זה דבר מדהים להגיד על הדבר הזה, אבל מה קורה כאשר, נכון, אנחנו שמדברים על מוסר צריך באמת לדבר על עצמנו, אבל לצערנו המציאות אומרת שקיימת שלא ככה.
זאת אומרת, שמה?
לא עובד העולם ככה. הרב הרב
לא
הוציא את
הפוליטיקה, אבל אולי נגיד לך ש... רגע, אז קודם אני אגיד לך שבגלל זה העולם לא מתקיים. זאת אומרת, היא גופה. זאת אומרת, כיוון שהמחלוקת היא לא לשם שמיים, אלא לשם הכיסא, לשם האינטרס, אז ממילא היא באמת לא מתקיימת. נופלות ממשלות, קמות ממשלות, ארבע פעמים בחירות וכו'.
אנחנו יכולים להתמודד עם זה שהבן אדם באמוק. אומר, לא, אנחנו נעשה מה שאני רוצה. ואני עדיין רוצה לקיים את השלום.
אז תשמע, קודם כל, זו באמת עבודה נפלאה, העבודה הזאת היא מאוד 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 חשובה, ובאמת היא נמצאת בכל תא חיים. זאת אומרת, האדם מול עצמו, שיש לו כוחות מנוגדים, והוא צריך לשאול את עצמו מה אני עושה איתם, בתא המשפחתי, נכון? לפעמים יש דבר כזה שמתווכחים. אף פעם, נכון? אז רק נתן את זה בתור דוגמה תיאורטית. יש איזה חתן וקלה, בעל ואישה, יש את הקהילה, את החברה, את העם, את העולם. הכל בנוי באותו דבר. זה באמת עבודה ענקית. איך אמרנו פעם בשם החתם סופר, שאמר, אתה רוצה לדעת איך מנהלים מחלוקת? תדע להגיד דבר כזה. אף פעם אל תאמר במטרת הוויכוח לכופף את היד של השני, אלא ללמוד מהשני. זאת אומרת, כשאני, מישהו אומר משהו נגדי, אני יכול מיד להתגונן ולהגיד, מה פתאום, אני חושב אחרת. ואז מתחיל הורדת ידיים. זה מנסה לזרוק על השני את הדעה שלו, זה מנסה לזרוק על ראשון את הדעה שלו, ובאיזשהו מקום, מי שיצליח להוריד את היד. מה שקורה בסוף, יכול להיות שהוא יריד את היד, אבל זה מעורר תקינה, שנאה ותחרות, ואי אהבה וכו', נכון? אז מה הפתרון? הוא אומר, כשבאים שניים להתווכח, ואפילו על ויכוח מאוד, באמת, לא במניפולציה, אתה אומר, תשמע, אתה אומר אחרת ממני, אני רוצה לשמוע מה אני יכול באמת ללמוד ממך. זאת אומרת, לברר את הדבר עצמו מלא נקודת של נגיעה אישית, אלא של ברור האמת. ואז אם אלה השני בא ללמד אותי משהו, הוא בא להגיד לי, נגיד יש את המחלוקת בין דתיים לחילונים לצורך העניין, כן? בסדר? הרב חידש שיש מקום גם לגישה הזאת וגם לגישה הזאת כחלק מהבניין הכולל. זאת אומרת, אני אבוא לבוא ולשמוע, רגע, עכשיו אני נפגש עם אנשים שדעתם שונה משלי. מה אני באמת יכול ללמוד שאני לא, שלא היה אצלי? איזה דברים אני צריך להיזהר שהוא מעורר לי איזה דגל אדום, תשמע, אתה הולך כאן למקום מסוכן. ברגע שאני בעמדת ענבה של הקשבה, והוא בעמדת ענבה של הקשבה, מותר לנו בסופו של דבר להגיד, למדנו, ועכשיו אנחנו מתקדמים, כי יש כאן פער. מה אנחנו רוצים לעשות? איזה מטרה יש לנו משותפת כדי להקטין את הפער? אבל אם מפסיקים את ההורדת ידיים, זאת אומרת, אני אמרתי, אז אני צודק, כנקודת מוצא, אז לאט לאט יש למידה הדדית. אם יבוא, כמו ש אנחנו מדברים כל הזמן, אתם זוכרים, הציפור הזה, אני אחזור עליו בלי סוף, נכון? על הרב צבי יהודה וההליכה לקיבוץ ביום הכיפורים, נכון? ציפור ידוע שבהתחלה, אני שמעתי את זה בעל המעשה, שביקשו בקיבוצים שונים שלא היה שום דבר, לא ספר תורה ולא בית כנסת. בכל אופן רצו שביום הכיפורים יבואו לעשות מעניין, כדי שיזכור, שזכרת נשמות, כל מיני דברים כאלה. ואז פנו לישיבת מרכז הרב וביקשו אם אפשר לקחת בחורים, עד היום זה קיים שנוסעים למקומות כאלה, וללכת להיות ביום הכיפורים, ערב יום כיפורים, ביום הכיפורים, להיות שם. מצוין, הלכו לשם ובאמת היה מאוד מוצלח, והיה באווירה טובה, היה איזה, תתפללו בדבקות, והכל היה בהתלהבות גדולה. חזרו אל הרב. אז הרב אומר לו, נו, מה היה לכם שם? אז הם מתחילים לספר לו שאנחנו באנו והראינו להם כמה תפילה היא דבר נהדר, וכמה אווירה היא דבר מוצלח, וכמה הכל. אז הרב אומר, נו, לא מבין מה הוא רוצה, הוא סיפר יותר. נו, מה? לא מבינים. אז הרב סביבדו אומר, לא, זה שאתם, אני מכיר אתכם, אבל מה אתם למדתם מהם? הם היו עמומים. מה אנחנו ללמוד מהם? מה פשוט, אנחנו מחזיקים את הדגל של הקדושה והטהרה. איך, מה ללמוד מהם? אז הוא ישאל אותם עוד פעם, והם אמרו, לא זזו. אז הוא אמר, וואלה, הוא לא אמר וואלה, אבל הוא אמר, וואלה, אבל הייתה לו תגובה, כשדברים ממש ממש כאבו לליבו, תקופה מאוד מאוד חריפה, משהו כמו לא למדתם שום דבר. אתם לא הבנו, בקיצר, כל מה שעשיתם לא שווה שום דבר. אז הם אמרו לו, אבל הרב, ילמדנו רבנו. מה היינו יכולים ללמוד? אני לא מבין. אהבת הארץ, רגישות חברתית ושוויון חברתי. נו, בואו תגידו עוד דברים שאפשר ללמוד. עבודה מעשית, יישוב ארץ ישראל, נכון, מה?
השונה.
השונה, נכון. בקיצור, יש באמת דברים אמיתיים, גדולים מאוד. זה כבר, לא, זה כבר, בוא נאמר, הם צריכים לעשות את זה בינם לבין עצמם. אבל ממש, לשמוע, לבוא באווירה, בהרגשה שנכון. אנחנו מרימים את דגל הקודש, בסדר? גמור, אף אחד לא מאיים עלינו. אבל שם, יש דברים גדולים מאוד, נקשיב. ואם נקשיב ונשמע, אז אנחנו כולנו נפתח את ההגשמה. מה? בדור אתה אומר? קודם כל, הדור של הרב צבי יהודה, זה לא נראה לפני המצאת הגלגל. זה היה בשנים הזה. 60, 40, 50, אבל מה אתה חושב שהיום לא יכול, אי אפשר לפתח הקשבה? אי אפשר להקשב...
לא, אני מדבר על השינוי של הקשב. זה הגדע שהיום, היום העולם, זה למשל את השאלה שהיום הוא כל כך מורכב וכל כך, אני לא יודע כבר למי להקשיב, שחס ושלום לא ישפיע עליי, כי יש מקרים שבן אדם פשוט, הם יודעים איך לדבר, עם אנשים תמימים, דתיים, גם שלמדו תורה כל החיים, נשים להם לאט לאט.
גם פעם עולה.
אבל פעם היה הפרדה. היום זה הכל מעורבב אחד בשני.
אני לא בטוח ש...
אני רואה את זה ככה.
לא, בהשוואה לדורות הקודמים, הדורות הקודמים היו בעיות לא קטנות. אני חושב דווקא בהרבה דברים שאם נלמד קצת את התקופה הזאת, גם מבחינת היחסי דתיים, אבל גם מבחינה תרבותית, מבחינת הדברים, לא היו פחות בעיות, אבל הנקודה היא מאוד פשוט. כשיש לי משהו שאני מרגיש שאין לי כוח להתמודד איתו, לא להיכנס אליו בכוח, בגלל שאני באמת יכול להיות ליפול די מהר על הצד של אני עכשיו מתגונן ואני לא לומד. אז באמת לא להיכנס לזה, יש דברים, כל מיני מחלוקות שבעצם אנחנו נכנסים כי יש לנו איזה, יש לנו איזה מיניטיה, כמו שאנשים, יש כאלה אנשים שאוהבים לראות כדורגל, נכון? יש כאלה? או כדורסל לפעמים, למשל, נכון? מה אתם, מה כל כך מעניין ב-20 אנשים שרצים אחרי כדור, וכבר קיבלו אותו, אז זורקים אותו הלאה? מה? מה כל כך מעניין? יש באדם יצר הניצוח, ניצוח, מלשון נצח, לא נצח, מלשון לנצח. יש גם קרבות תרנגולים פעם היה, כל מיני, אוהבים לראות, מאות סוסים, עדיין, מאות סוסים, הנקודה הזאת שאנשים אוהבים, ולכן, הרבה פעמים התקשורת, או אלה שמשתמשים בכלי הזה, רוצים להפר, רוצים לראות דם. ואז הם מביאים אותנו לרגע שבו אנחנו כאילו יוצאים מכלנו. אני חושב שפעם סיפר לי הרב אלישה, אני חושב, שפעם אחת הזמינו אותו בענייני הגולן, לא יודע מה, הזמינו אותו לאחד מאולפני השידור, והוא לא היה אף פעם בראש הזה שפתאום לראות איך מה שמחפשים זה לא הקשבה והתבוננות, אלא תגיד את המשפט הפרובוקטיבי. תגיד את זה מהר, כי אם לא תגיד את זה מספיק מהר, יבוא השני ויכנס לך באמצע הדברים וכן הלאה. אני זוכר, בסוף זה היה אחרי, פגשתי אותו, והוא אמר לי, אני לא חוזר למקומות האלה יותר, אף פעם. זאת אומרת, זה לא, באמת הוא לא התראיין לתקשורת במובן הזה, אלא אם כן היה מתקשורת של לספר סיפור, אבל לא. בקיצור, אז אני אומר, זה התמודדות. נכון, אבל זה עבודה עצמית. שאלת, זה באמת תשובה, זה באמת עבודה עצומה. עבודת השלום, תלמידי החכמים רבים שלום בעולם, זה יוצא מעולם בית המדרש, בסופו של דבר. כי באמת עולם שבנוי אך ורק על החיצוניות של החיים, הם בדרך כלל זה הצד הקיומי, כל אחד רוצה לשרוד. בעולם הפנימי, בעולם האמיתי, כל אחד רוצה לרומם את המציאות ולא לשרוד באופן אישי. ולכן זה מביא אותנו ממש לסגירת המעגל של מה שאנחנו מדברים פה. זאת אומרת, מה הם מרגישים באותו בן אדם? ברגע שהבן אדם חי מתוך יניקה מהעולם החיצוני, שזה הנהנתנות שקשורה לסעודות, בדוגמה שמביא המהר"ל, באותו רגע באמת משתנה לו הראש. מה פשט? הוא כבר לא נמצא בחיבור אל השורש. הוא נמצא בא להגיד את דעתו, וזה מה שהתכוונת. שבעצם אתה מרגיש שהוא מדבר מעולם אחר. פתאום איזה בן אדם מביא אותך לאיזה עולם של עימותים לצורך הניצחון. אז זה כבר דבר אחר לגמרי. כי ברגע שאני שלי חשוב, אני הולך לאכול סעודות, נכון? באותו רגע, אם אני שלי חשוב, גם מבחינת אמונות ודעות. בסדר? והדוגמה הראשונית לדבר הזה, זה בסדר? זה מעניין אתכם הדברים? שכן, זה דבר גדול מאוד. הדוגמה הראשונה שיש על זה, זה הדוגמה של מה שמדובר, מה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. מה הכוונה? הכוונה היא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. מסופר את אותו מדרש, שמזכרנו אותו המון פעמים, על זה שכאשר יעקב רוצה לברך את בניו, הוא אומר להם בואו יספו ואגיד עליכם, ואת מה שקרה לכם בקץ הימין, ונראה שהוא לא אומר את קץ הימין, כי נסתלקה ממנו שכינה, כך אומר רש"י, נכון? הוא רצה לגלות את קץ הימין, מה יהיה בסוף, לפני פטירתו הוא מכנס את משפחתו, כל הבנים עומדים סביב למיטתו, והוא רוצה לדבר ונעלם דום, אין לו מה להגיד. ואז אומר המדרש ומרחיב את מה שלא כתוב בתורה, זה שלמה זה קרה? אומר המדרש, בהסתמך על מה שיעקב אומר לבנים, הוא פתאום מסתכל על, 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 על מה שאמור להיות עם, ואומר, רגע, מה הולך כאן? יש כאן אחד דומה לזאב, אחד דומה לאיילה שלוחה, אחד דומה לאריה, אחד דומה לזאב, זאב, אמרתי כבר, זאת אומרת, כל אחד הוא אחר. מה, אז יש פה עולמות שונים לחלוטין, כל אחד מנותק, כל אחד נמצא בעולמו. יש לו את הכישרון הזה, יש את הכישרון הזה, יש את הכישרון הזה. אומר יעקב, רגע, שמה יש כשם שיש מחלוקת ביניכם, כך יש גם מחלוקת ביניכם על הקדוש ברוך הוא, במילים אחרות, האם נקודת המוצא שלכם היא אותו דבר או לא? אז אמרו לו, מה אמרו לו הבנים? שמע ישראל אבינו, השם, י' ו' ו' שזה האחד הגדול המוחלט, שהוא מקיף את כל הדברים כולם, השם אלוקינו, אלוקינו הכוונה היא במסלול וב... כוחות של כל אחד, כי אלוקים זה במשמעות בעל הכוח, כן? זה אריה, זה, יש לנו תלמידי חכמים, יש לנו אנשי מעשה, יש לנו אנשים שהם וכו' וכו'. השם אלוקינו, שאנחנו מודים שאנחנו שונים זה מזה, השם אחד. השם אחד יבוא לידי ביטוי שם. זאת אומרת, כולנו מסלולים להתחבר לנקודה הראשונה הזאת של אמונה יסודית. ואז זה הפך להיות המוטו והמוטיב המרכזי של כל המהלך כולו. זאת אומרת, אחרי זה אומרים שאת החנייה של הדגלים מסביב למשכן, הם עמדו באותה צורה כמו שהם עמדו סביב מיטתו של יעקב. כאשר באמצע, באמצע מה יש? לוחות הברית, אנוכי השם אלוקיך, זה מרכז המחנה. בסדר? אחרי זה מגיעים לירושלים, זה סתם איזה רעיון, פעם חשבתי עליו, אבל לא ראיתי אותו כתוב, מגיעים לירושלים, ופתאום רואים שירושלים מתוחמת מסביב בארבעת ראשי השבטים של המחנה. כי איזה ראשי שבטים היה מסביב? היה ראובן, היה דן, היה אפרים, והיה מי הנוסף? יהודה, דן, ראובן ואפרים. אם תשימו לב במפה, אז אתם תראו שיש לנו את אזור גוש דן מצד אחד, הרי אפרים מעלינו, שבט ראובן, חצי שבט המנשה, ראובן גד וחצי שבט המנשה בעבר הירדן, ולמטה יש לנו את יהודה, שזה הרי יהודה. ממש, תשימו לב, ארבעת ראשי השבטים, אתם יודעים מה אני מתכוון, כן? שלכל מחנה התחלק, יש ראש ועוד שני שבטים איתו. ראש ועוד שני שבטים, אחד חנה בצפון, אחד במזרח, אחד במערב, אחד בדרום. בסדר? באמצע המשכן. ולכל אחד היה ראש שבט, זאת אומרת, עם עוד שני שבטים איתו. ראשי השבטים נשארו גם מסביב לירושלים, ואז עם אלה יוצא שזו נציגות של כל העם שנמצאת באמצע, ובאמצע קודש הקודשים, ויש את ארון הברית. זאת אומרת, כל הזמן יש את העניין הזה, אתם יכולים, אתם שונים זה מזה, כל חלק בארץ ישראל, כל חלק באישיות שלכם האישית, כל אחד בצד התפקיד שלו הלאומי, אתם שונים, וזה מצוין, אבל הנקודה היא נקודת המרכז הזאת, שממנה הכל יוצא. ואז נסכם ונאמר, שמה שכתוב פה, שהוא, לא הספקנו לקרוא, אבל בעזרת השם נקרא את זה ביום שני, שברגע שאדם לא מתכוון למקום המיוחד שלו, הוא מחובר לשורש החיים שלו, הוא מעורר על עצמו מחלוקות. כי אתה לא שם, אתה לא נמצא שם, אתה לא מחובר. אתה נמצא באיזה עולם פרטי, בלי שום קשר למכלול. אתה נמצא בעולם שבו אני שלך הוא זה שפועל, וכל שאר הדברים, שזה מה שזה נקרא תורה, זה נמצא אצלך פרטי. בנתק מסוים, ממילא אתה לא מחובר לתמונה כולה, ממילא כולם כועסים עליך, כי אתה לא בא להשתלב במכלול ולהיות איזה פאזל מדהים, אלא אתה בא כאילו חיצונית להשתלט, להגיד שיש לי איזשהו מקום מיוחד, אני חשוב, באותו רגע מחלוקות באות עליו, כי מי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, ואז הוא מתחיל להיות, זה מה שהוא כותב, הוא כותב דבר זה כי הוא שר ממקום מדרגתו ומעלתו, אז באים אליו מחלוקות הרבה, כי כל אדם יש לו מדרגה ומקום בפני עצמו, ואין אחד נוגע בדבר שהוא מוכן לחברו, רק כל אחד ואחד עומד במדרגתו ומעלתו, ואז אין מחלוקות עליו. וכאשר הוא יוצא ממקום מדרגתו ומעלתו, אז מחלוקות רבות באות עליו, כי כל אחד מתנגד אליו הפך כאשר היה מקומו ומעלתו, שעומד בשלו, ואין אדם נוגע במשהו שייך לחברו, כמו שאמרו, אין לך דבר שאין לו מקום, כמו שבארנו במקומו. רק כאשר הוא יוצא ממקום מדרגתו, ואינו במקומו, אז מתחדשים עליו מחלוקות, ואבן הדברים, כי כולם נאמרו בחוכמה עליונה. קראתי את זה מאוד מהר, אבל אני תראה שגם קראתם את זה מה... הבנתי שפחות או יותר אנחנו מדברים על מה שדיברנו קודם, נכון? כשאני לא מחובר אל המקום שלי, כשאני לא מחובר אל השורש ממנו הכל יוצא, אני תופס מקום של אחרים. אני בעצם מנסה לכוון את כל התמונה אליי. ואתה רואה, כל מי שיש לו מקומות אחרים, קופצים עליך, מה אתה עושה פה? מי אתה? מה פה? ואז יש הרגשה שתפסיק להשתלט פה על העסק. וזה מחלקות רבות באות עליו. אני כדאי למצוא את המקום שלי, א', מי אני, מה אני, מה מקומי, על ידי הקשבה, על ידי שלום, ולהיות מחובר אל השורש של הכל, למה בכלל, מי זה, מה חובתו של האדם בעולמו, מה מטרתו של עם ישראל, מה תפקידנו, מה חזוננו, הכל נובע משם השם אשר נמצא, השם אלוקינו, השם אחד, שנזכה בעזרת השם לעבוד עבודת קודש בשמחה, ולהגיע למיצוי של המקום שלנו בעולם, יישר כוח גדול. תמיד אחרי השיעור ביום חמישי אנחנו אומרים שבת שלום, מותר להגיד שבת שלום ביום רביעי? כן, למה? בגלל שבשיר של יום, מה אנחנו אומרים? מה אומרים ביום רביעי בשיר של יום? שיר של יום, הפסוק האחרון בשיר של יום בזה, לכו נרננה להשם נריע לצור אישנו, שזה פסוק שאומרים בתחילת קבלת שבת. יוצא שיום רביעי מתחילים להיזכר, הולכים לקראת שבת כבר. זהו, עברנו את השלושה הימים של שבת הקודמת, עכשיו רצים ל...
טוב, יהיו ברוכים.